בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיים תמיד איתי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.
הערב במהדורה המרכזית, הותר לפרסום, רב סרן מילואים יצחק הופמן, יצהר הופמן, השם מקום דמו, תושב השחר, נפל בקרב בצפון הרצועה. גם היום נמשכו המגעים מול המתווך הקטרי והמצרי לקידום עסקת שחרור החטופים, בישראל ממתינים לתשובת החמאס, שרי הקבינט לפי שעה, טרם קיבלו את מפתח שחרור האסירים הפלסטינים. הוא ורקע כל זה, השר בן גביר, במסר מאיים, עוד מסר מאיים לראש הממשלה, לראש הממשלה מעל בימת הכנסת, מבהיר באופן חד משמעי כי עסקת קנייה תביא להפלת הממשלה. ירי הרקטות בגבול הצפון נמשך, כמה שרגורים זוהו היום מלבנון לעבר יישובי קו הגבול, בחסדי שמיים כולם נפלו בשטחים פתוחים ללא נזק או נפגעים, צהל בתגובה תקף תשתיות טרור בדרום לבנון. הסיוע ההומניטרי שוב במוקד, עשרות מפגינים הגיעו גם היום למעבר כרם שלום במטרה להמשיך ולשבש את כניסת המסעיות עם הסיוע ההומניטרי לעזה, זאת למרות שהמקום הוכרז כשטח צבאי סגור. על כל אלה ועוד נדבר ככל שיתור לנו הזמן, העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, כאן באולפן אבי בלום. פרשננו הצבאי קובי פינקלר, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך, בהצלחה לך.
תודה, תודה. 118 יום למלחמה, עוד יום שנפתח עם צמד המילים המצמרר הוצר לפרסום. מה אפשר לספר על הקרב בו נפלו שלושה חיילים במהלך היממה האחרונה?
כן, ואתה כל כך צודק וכל כך כואב שזה קורה עוד פעם לפני כ-20 דקות, דבר שלא היה בתכנון הזה מלכתחילה, אז עוד חלל צהל נוסף הערב הזה, רב סרן יצהר הופמן, בן 36 מישחר, מפקד פלוגה בשלדג, וזה מתוסף לעוד שלושה לוחמים שדבר מותם פורסם הבוקר הזה, ובנוסף לכך עוד שוטר שנרצח כבר בשמחת תורה, עכשיו קבעה הרבנות של המשטרה שגופתו נמצאת בידי החמאס ושהוא איננו בין החיים. אבל אומרים על כמה וכמה תקריות.
אגב, אנחנו רואים כאן באמת, אני הייתי אומר, תופעה שאתה רואה שמפקדים בכירים וגם זוטרים הם נופלים פעם אחר פעם, אנחנו רואים אותם ברשימת הנופלים, וזה אומר הרבה גם על סגנון הלחימה של צהל ברצוע.
נכון מאוד, זו בדיוק הנקודה. אנחנו מדברים על לוחמים שנלחמים בקרבות פנים אל פנים מול המחבלים. הלוחם האחרון שדיברנו עליו לפני כמה דקות, הופמן, השם יקום דמו, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. ממש קרב פנים אל פנים, מחבלים שיוצאים מאחד המקומות באזור שתי, אזור שכבר נמצא בשליטה מבצעית מלאה של צהל, אבל עדיין רוכש מחבלים. אתמול כמה וכמה מחבלים כאלה גם ברחו לתוך בית החולים שיפה, גם שם רצפו אחריהם כוחות צהל, ואחת ההתקלויות הללו נהרג הלוחם הזה. שלושה הלוחמים שדיברת אליהם בתחילה נפלו בקרבות בחאן יונס, שניים מהם שוב בקרבות פנים אל פנים, טווח קרוב, מדובר בגדוד המערבי של חאן יונס, אותו גדוד הכי חזק של סינואר ודף, מעוז הבית שלהם. לוחם נוסף, רב סרן שני, נהרג כתוצאה מטיל RPG שנורה לעבר המקום שבו הוא נמצא. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שאנחנו נמצאים בלחימה, אולי בעורף ובמרחבים של שאר מדינת ישראל, חוץ מאשר בגבול ישראל-לבנון לא מרגישים את זה, אבל הלחימה שמה בעיצומה, וגם ככל שאתה מתקרב יותר לנקודות הלחץ שבהם יושבת צמרת החמאס, הלוחמים שלהם, המחבלים מבחינתנו, רוצים להשיג עוד הישג, ולכן הם פוגעים בלוחמנו, לצערנו הרב, יממה בת 5 הרוגים, 4 רק ביממה האחרונה, אחד עוד שנקבע מותו כבר מזמן.
וכשאתה מדבר ברמת הקצינים מהשטח, כשאתה מדבר איתם וצהל משלם מחירים כואבים, איך הם מתייחסים לעסקת החטופים המתגבשת, בפרט בנושא הזה שכנראה נלך כאן לעצירה של חודשיים של הלוחמה, תהיה לזה משמעות בשטח לאחר מכן, אם נחזור ונחדש את הלחימה.
השאלה מצוינת, אבי, גם עליה אני נדרש לשוחח בימים האחרונים, בייחוד ביממה האחרונה, ככל שמתקרבת והולכת אולי העסקה הזאת, ולא צריך להיבהל מכל הדברים הללו. אז באמת כל הדרגים, גם אלה שנלחמים ברגע הזה, בתוך רצועת עזה, כמו מפקד אוגדת 98, תת-אלוף גולדפלוס, כמו דובר צהל, כמו הקצינים הבכירים, אלוף פיקוד הדרום, הם אומרים, ברגע שהדרג המדיני יאמר לנו לעצור, אנחנו נעצור, ואנחנו מסוגלים לחדש את הלחימה, כמו שעשינו אותה לפני כמעט חודשיים, בעת עצירתם של הלוחמים בפעם הראשונה. ברור שזה ייקח את הזמן שלו, אבל גם לצהל זה טוב, כי צהל יתאמן יותר, ילמד את כל החומרים, יעסיק את כל המסקנות שלו, גם כיום כשאנחנו עוצרים מדי יום מחבלים, זה נותן לנו עוד מידע. בסופו של דבר גם זה לא בחירה כל כך של הצבא, כי אחת המשימות של המלחמה הזאת היא כמובן לשחרר את 136 החטופים שנותרו שם, חלקם בחיים, חלקם אינו בחיים, ברור לכולם את הדבר הזה, לכן גם פה שפרסמנו לפני כמה דקות על דבר מותו של השוטר, או קביעת מותו של השוטר, ולכן צהל מבחינתו, מבחינת השאלה שלך, צהל מסוגל יהיה לחזור, זה יהיה יותר קשה אולי בהתחלה, אבל גם הפעם הקודמת היה תרגיל מצוין, אבי. צהל בתוך 12 שעות, מרגע שהייתה הפסקת האש, וברגע שהיא הופרה על ידי החמאס באותו בוקר של שישי לפני כמעט חודשיים, תוך 12 שעות הוא היה בליבתה של ח'אן יונס עם הפתעה גמורה. גם כאן צהל ללמד את הדברים, וזה חלק מהמחיר של המלחמה, גם לפרק את חמאס וגם להשיב את החטופים כמה שניתן. ושלום הביתה.
קובי פינקלר, תודה רבה לך, ואם יהיו עדכונים, נקווה שטובים, תשוב אלינו בהמשך המהדורה.
בשמחה, אני רק רוצה להגיד לך משהו אחד לגבי גבול הצפון. הייתה כן פגיעת נונטט נגד טנקים בבית במטולה, אז לא הכל זה בשטחים פתוחים, אני אומר את זה כדי להמחיש למאזינים שלנו שתושבי מטולה שיושבים הרגע זה בבתי מלון, הם לא נמצאים במנעמים, הם לא נמצאים בחיים טובים, הבית שלהם נפגע והם אינם מסוגלים אפילו ללכת הביתה כדי לראות מה קרה לו, ברוך השם, אבל בחסדי שמיים אין נפגעים.
גם המלון המפנק ביותר הופך לסוג של כלא אחרי 118 יום. תודה רבה לך, קובי.
תודה, אבי.
ערב טוב. ואיתנו כאן שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופ, ערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
תראה, אתה אומנם לא חבר קבינט מבחירה, אבל בסוף לא תמלט מלהצביע על עסקת חטופים מסתמנת, ואני רוצה לשאול אותך במבט של איש אמונים, מה דעתם של גדולי התורה בשעה כזאת, כשאנחנו רואים את חמאס דורש תנאים מרחיקי לכת לשחרור החטופים?
טוב, ראש כל התדיעה שבנושא של החטופים, אנחנו היינו בעד הנושא הזה, הצבענו גם לשחרור החטופים, אנחנו בהחלט סבורים שעניין של פדיון שבויים ומקיח נפש ביחד. הם עלולים כל רגע לא להיות בחיים. אז הדברים האלה ברורים. עכשיו התנאים, אני לא יודע ברור מהם התנאים. התנאים, כל אחד אומר מה התנאים, מה התנאים. אם יהיו כאלה תנאים, אם יהיו כאלה תנאים. אני לא חושב שתנאים יצטרכו להפר את העסקה. כי התנאים הכי קשים שיכולים להיות זה להחזיר להם מחבלים. אני לא חושב שאנחנו צריכים את המחבלים פה בבית הכלא.
אבל אלפי מחבלים, אנחנו ראינו את התקדים שהיה בעסקת שליט, בסוף מי ששחררו היו סינואר למשל. בסוף אנחנו משלמים על זה במאות חטופים ומאות הרוגים נוספים.
סינואר זה, איך אומרים כרגע, מה את נקרא לך שאם סינואר מחר מת, אין מישהו אחר במקומו? זה לא דמות בגלל אדם אחד או כזה שנמצא, אז אנחנו נעצור את כל המערכה הזאת, אנשים נמצאים בשבי, תחת עינויים, עינויי תופת, כפי מה שמראים, כפי שאומרים, חייבים להתחשב בזה, אין מה לעשות.
אבל המשמעות היא מבחינת ישראל שהיא תתפס כמי שהפסידה במלחמה. אנחנו יודעים הרי מה חמאס יעשה בחודשיים האלה, חגיגות הניצחון שיהיו בעזה, איך העולם יראה את זה. איך ישראל יכולה להסכים למציאות כזאת? אין גבולות, אשאל את זה כך, אין גבולות שישראל צריכה לומר לגביהם עד כאן?
יש אולי גבולות, אבל בוא נראה את התמונה, בוא נראה את השאלה. נביא אותנו לפני גדולי ישראל, ואנחנו, גדולי ישראל החליטו, אנחנו לא נחליט. אני רק אומר שאנחנו נלך הרבה לקראת. עד כמה אתה שואל אותי? אני לא יודע. לכן זאת תהיה שאלה שעוד תעמוד לפני גדולי ישראל, ותהיה שאלה מאוד רצינית.
ואני שואל את זה על רקע הדברים של בן גביר היום, כשהוא אומר, אם נלך לעסקה שבה ישראל תשלם מחירים כואבים מדי, הממשלה תתפרק. יכול להיות שאתם תלכו כאן בגלל העסקה הזאת לפירוק ממשלת הימין. האם תתמוך במצב כזה בצירוף גורמים אחרים לקואליציה?
למה אתה לא שואל את השאלה הזאת את בן גביר? אני יודע מה הוא אמר ומה הוא התכוון. בדרך כלל פוליטיקאים, לא מה שהם אומרים לזה הם מתכוונים. זה לימדו אותי כשנכנסתי לפוליטיקה.
טוב, אנחנו נשתדל, אבל מה שאנחנו שואלים אותך רק תענה לנו בכנות. אז בוא נשאל אותך בכובעך כשר השיכון, ואנחנו שומעים את ראשי הרשויות מהצפון, דיברנו על זה כאן בפתיח, על טין נוטט שפגע היום בבית במטולה, הם זוהמים שהפקירו אותם, שאין להם מענה, בדגש על העניין הזה של מגורים, מה אתם יכולים לעשות עבורם?
תראה, ישבנו השבוע, קבינט המלחמה, הצטרפו לזה השישה שרים שהם קשורים לנושא של התשתיות והדברים כאלה ובינוי וכל זה, היה גם שר הפנים, שר האוצר, שר השיכון, שר התחבורה, החקלאות, אלה שקשורים, אז הם, היה לנו שפני שבועיים בפיקוד הדרום, היום השבוע, השבוע שעבר, היה לנו בפיקוד הצפון. הקציבו סכום די רציני כדי למגן הרבה חלקים.
למגן בצפון, זאת אומרת, יש צפי להחזרה בטווח זמן נראה לעין? מדברים על חזרה ליישובים?
למגן, אם סטריאות, אם אתה שואל אם אפשר את קריית שמונה, למגן לא ביום אחד, אבל הוא דיבר על כך שיש שם הרבה מאוד דירות שאין להם מיגון, שבכלל לא יכולים לחשוב על לחזור, כל עוד שאין סיכום שאין מלחמה שם. אבל הם רוצים להשקיע הרבה כסף בדברים שאפשר, שהם יכולים, שזה ניתן. היו ביקושים בצפת, היו ביקושים בחצור, היו ביקושים בכל מיני ערים ששם יש כן יותר, כמו שאומרים, העזרה גם הרשות המקומית וגם גם האוצר, אנחנו לנו דברים שלא ייתנו הלוואה או מעלק או לאלה שרוצים לבנות ממדים. יש מאוד...
אבל בסוף אתם בממשלת ימין על מלא, במציאות הכי אבסורדית בתולדות המדינה, שיש לך מאות אלפי אנשים שהם פליטים בארצם, ורצועת הביטחון גם בדרום וגם בצפון היא בתוך ישראל, בשעה שאתה רואה מעבר לגבול, את הדרום לבנון הם יושבים בכפרים שלהם.
מה נעשה? מה נעשה? מה אני אגיד לך? מה נעשה? אנחנו, על זה אנחנו...
אולי לפעמים צריך להגיד לציבור את האמת, יש לנו מגבלות לכוח, גם לכוח של צהל יש מגבלות. שהממשלה תדבר עם הציבור בגובה העיניים, כי אנחנו כל הזמן שומעים סיסמאות של ראש הממשלה, של הרמטכ"ל, של גלנט. אולי מישהו יקום וידבר בגובה העיניים.
תראה, יש הערבים לצערנו שהסתובבו אצלנו ואנחנו לא הסתובבנו אצלם, נכון? הם ידעו גם להגיע לבארי ולכל המקומות האלה, כי הם מכירו את המקומות, הם עבדו שם. הם אצלנו הסתובבו כמו אנשים, אורחים די קבועים, כמו שאומרים. ואנחנו שם אפילו לא ידענו מה נעשה.
מזה אני יכול אגב להסיק, ויש לזה משמעות כי אתה שר שיקון, שאתה נגד החזרת הפועלים הפלסטינים לישראל. אפרופו שהיו פה פועלים שבאו, אתה בעד החזרת?
מי בעד?
לא, מערכת הביטחון וראש הממשלה רצה להביא את זה אפילו להצבעה.
לא את כולם. להכניס חלק מגיל מסוים, בקבוצה מסוימת.
זו לא אותה קונספציה שהייתה לנו לפני, שנכניס עזתים מבוגרים והם יתרמו לכלכלה בעזה.
כן, והם מבוגרים, יביאו אותם במיניבוסים, יחזירו אותם במיניבוסים, היו כל מיני מגבלות בדברים הללו. ותראה, לא הגיעו לקונצנזוס בהבנה בדברים הללו. תראה, כי באותו יום אתה רואה בן אדם שנכנס לסופרמרקט, זה מאחוריו, בא מישהו ומכניס לו סכין מאחוריו. אז מה אתה רוצה שיגידו?
תראה, דיברנו על פוליטיקאים שלא עונים בכנות, אמרת שלנו אתה תענה בכנות, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית ותענה לנו בכנות?
הכל בכנות.
השבוע היה את הכינוס עם 15 חברי כנסת מהקואליציה, 11 שרים, לחידוש ההתיישבות היהודית בעזה. אני רוצה לשאול אותך, האם התייעצת עם כבוד קדושת האדמור מגור לפני שהלכת לכנס? נודה לתשובה כנה.
איזה כל זה לא שאלה בכנות, שמה שאני מתייעץ עם האדמור מגור, מה שאני מקבל תשובות, זה לא המקום מעל גלי היתר שאני אגיד מה הוא אמר. אבל אני חושב שבאותו בוקר הייתי בכמה מקומות בקרני שמון לנחם אבלים, לא בתקשורת, אלא הייתי ממש הייתי, כמו שאומרים, בכבודי ובעצמי, ואני ראיתי את מה שהולך שם בבתים. לא יכולתי לעמוד לפניהם. ואמר לי שם אחד, תשמע, אנחנו מהווים 6% מהחיילים שנמצאים בעזה, או שבכלל משרתים, אולי 6%, אבל יש כבר מאיתנו 21% הרוגים. לא יכולתי לעמוד בפניהם.
אבל מצד שני, תראה, אתם הרי ביהדות התורה...
האם יש יכול מישהו לבוא ולהרגיע אותם? הרגע אחד, שאלת אותי...
לא, אבל אתם ביהדות התורה הרי לא מתערבים...
אתה אמרת לשאלה אחרת, חכה דקה, אני אתן לך, אני...
לא, אני רק רוצה... בבקשה, ניתן לך לענות, אני רק רוצה להבהיר את השאלה. הרי אתם ביהדות התורה לא מתערבים בשאלות של יציאה לקרב, לא יושבים בקבינט, וכאן אומרים אנשים משמאל, גם ממרכז, ואפילו מהימין, הרי שמענו שאפילו נתניהו לא, דעתו לא נוחה מהאירוע הזה, והם אומרים, יש כאן מחצית מהעם, שזה ציבור שמאלני, שיושב בעזה, גם החיילים שלו יושבים בעזה, והם רואים איזה תקיעת סכין. אז למה לעשות את זה? למה להצטרף לזה? למה לא לעשות שווה על תעשה כמו שעס, כמו דגל התורה?
לאנשים האלה גם יושבים על הגבול. אנשים האלה נמצאים ביהודה ושומרון. אנשים האלה יושבים על הגבול. אנשים האלה שומרים על ארץ ישראל. תחשוב רגע אחד, אם לא היה לך את כל המיליון האיש, האנשים האלה שיושבים ביהודה ושומרון, הם כבר היו היום הערבים בתל אביב. אתה יודע איזה הגנה הם נותנים? מישהו חושב על זה בכלל?
אבל פה לא מדובר על יהודה ושומרון, אלא על חזרה לעזה. ליישובי גוש קטיף, שזה אצבע בעין לאמריקאים, אצבע בעין לאירופאים, אצבע בעין לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג. אם זו לא התגרות באומות, אז מה זו התגרות באומות?
האנשים האלה באו ורצו חיזוק להתיישבות שלהם. הם באותו רגעים, לפעמים עולים דברים שהיה להם בלב, שהם היו בגוש קטיף, היו שם, כל הדברים האלה. אבל בוא, הכנס הזה היה כנס חיזוק לאנשים שמתנחלים, אנשים שיושבים ביהודה ושומרון, והם בהחלט תורמים לשמירת והגנת ארץ ישראל. ואי אפשר שהם עושים כנס לבוא להגיד, אני ממדר את עצמי ולבוא אפילו להגיד לכם שלום. ולא, אני לא חושב, ככה אני חושב.
קיבלת שיחת נזיפה מנתניהו אחר כך? למה הלכת לשם?
למה? מה פתאום?
שום דבר?
לא,
שום דבר. אף לא מילת ביקורת?
אפילו לא רמז של מילת ביקורת.
אז מזה אפשר להסיק שאולי דעתו נוחה מזה, שהוא מראה כביכול שיש לו לחצי מימין.
דעתו לא נוחה, לא נותנו לך, תראה, מילאו לי 150 עמודים של הערות לטוב ולכאן ולכאן, עם מכתבים מגדולי ישראל, זה תומך וזה לא תומך, וזה כן, היו כקלסר שלם מישהו מילא לי ושלח לי. אז אני לא יודע מה, זה כל תקופה פלח, והוא חושב שיש ילדים שומרי תורה ומצוות סך הכל רובם, והכל יהודים שבעצם עם ישיבות כולם הולכים וזה, אז באים שם ויושבים איתם, אז מה...
למה במודיע, אגב, לא הייתה ידיעה על ההשתתפות שלך? התפלאתי לראות ששמך נהדר.
אתה יודע כמה דברים אני עושה והמודיע לא יום ולא מכניס. המודיע לא כל כך אוהב אותי, אל תדאג. לא, אני לא שם רוקד עם כל פעולה שאנחנו עושים. במודיע לא כתוב שאנחנו עכשיו עומדים להכניס את דברי לחצרים, הוא לא כתוב. מחר יהיה כתוב שמישהו אחר עשה את זה. לא חשוב, אבל אנחנו עושים הרבה דברים, לא כל דבר בא בתקשורת.
בקיצור, אולי עוד נראה מעין ערד בגוש קטיף, התיישבות של גור בגוש קטיף. אתה אומר, עוד יש חזון למועד.
לא יודע, מי מדבר על זה, מי חושב על זה, וזה אנחנו עכשיו, יש לנו כמה דברים שאנחנו עושים עכשיו, ואמרתי את זה גם שם. להתפלל לשלומם של הפצועים, לייחל שנוכל לגמור עסקה מהירה עם החטופים, ולנחם את האבלים. אני אומר לך שאנחנו צריכים כוחות לבוא לאנשים ולנחם אותם. בתים שלמים עם עשרות, עשרות נתומים שנמצאים היום בישראל, אנחנו לא חושבים על מה שקורה לנו.
למרות שאתה יודע, אנחנו, בוא נודה שאנחנו כחרדים בתקופה של קונפליקט לא פשוט, ואני אומר כל הכבוד לך שאתה עולה להתראיין, כי בדגל התורה למשל כולם בורחים מרעיונות, כי הם מרגישים שכששואלים אותם על גיוס ודברים אחרים, לנו את ההסבר הפנימי יש, אבל כלפי חוץ קשה לך מאוד להתמודד. איך אתה באמת מתמודד כשאתה מגיע לבית של נופלים? אתה מתמודד עם סוגיות כאלו?
אני רוצה להגיד לך, אתה לא יכול לתאר לך איזה הערכה יש, כשמגיע שר חרדי לבית של נופלים, ואני יושב ומדבר אחד, אני מכין כל פעם מזוות, איזה רעיון, לפרשת השבוע, ולחזק את האנשים, אני אומר לך שאני לא יכול לחזק אותם. אני לא עומד במקום כזה, אני לא יכול לחזק לראות אבא ואמא, הייתי השבוע אצל משפחת סוקר, ראיתי, אבא יושב כל הזמן עם תפילין, כל היום הוא יושב עם תפילין.
טוב.
והבן שלו עלה עליך עם הלך, יושב עם עוד כמה בנים. כולם דתיים, כולם למדים בישיבות, למדו בישיבות, אבל הם גם שרתים.
ללכת ולנחם אבלים זו באמת משימה אדירה. אני לא יודע אם ללכת אבל ולתמוך ביישוב בגוש קטיף, כשחצי מהפוליטיקה הישראלית נגד, האמריקאים נגד, האירופאים נגד, אבל נדלג על זה. בוא נעבור למה שבאמת חשוב היום במגזר החרדי, ואלה הבחירות לרשויות המקומיות. ואני שואל אותך, האם ההחלטה...
הגמרא אומרת, כשם שאין פרצופים שוות, כך אין דעותיהן שוות.
אבל אז בוא נעבור לעוד נושא שאין דעותיהם שוות, ההחלטה, אבל עושים שם הרבה פרצופים. ההחלטה של גור וויז'ניץ ללכת ביחד עם שס, אומרים בשלומי אמונים, זו הפרת סיכום, אומרים בדגל התורה, זו הפרת סיכום, אתה יודע, אתה פותח את יתד נאמן, ואתה רואה הלאום. איך אתם מגיבים לזה?
מה יש ביתד נאמן הלאום? לא ראיתי.
לא משנה, נהיה זה בנושאים אחרים. אולי אתם תגיבו גם כן באמצעים אחרים, אבל בואו נדבר רגע על עצם הטענה של הפרת סיכומים.
למה? איזה סיכום יש לנו? לא הבנתי.
היה לכם סיכום בבני ברק, שדגל התורה תומכת במועמד שלכם, ואתם תומכים במועמד שלה בבית שמש, זה מה שאתה עוני בדגל.
יש לך העתק מהסיכום?
הכל אתם צריכים בכתב?
לא בכתב, מישהו אמר...
אין ערך למילה?
אני, דבר ראשון, מתייחס לערך לחתימה, והסכם בכתב. ויש לנו דברים בכתב, ואני לא חושב שמה שיש לנו, זה אנחנו צריכים להוציא החוצה. אבל אתה אומר שהיה לנו סיכום, שאנחנו הפרנו סיכום? היו לא תהיה.
זאת אומרת, לא היה סיכום גם בעל פה, ודגל התורה סתם התנדבה לתמוך במועמד שלכם בבני ברק. מעצמה, וולונטרית.
אני יושב ראש ושמעתי יהדות התורה, נכון? אני יושב ראש ושמעת אגודת ישראל. מי עשה איתי סיכום? מה בו שקום? הם משתים לי? יכול להיות שכן.
לא, אבל ישבו כמה עסקנים, דיברו וסיכמו, זה מה שטוענים בדגל. אתה אומר בעצם שהדברים לא נכונים.
מה? משהו היה לנו סיכום כזה, טוב, או משהו כמו שאומרים כתקיית כף או משהו כזה?
השאלה אם לא היה סיכום או שלא היה סיכום חתום, כי יש לזה משמעות גדולה, האם אפשר לסגור דברים ביהדות החרדית.
אבי בלום, חד משמעי, לא היה... ולא נברא, ואפילו כמשל לא היה.
אז בוא נדבר על תוך אגודת ישראל. נשים רגע את דגל התורה בצד. אגב, בדגל אומרים, בדגל הם מציעים לסוקרים, לזכור אותם היום בנפרד מאגודת ישראל, והם מתייחסים להחלטה כאל סוף דרכה של יהדות התורה. אתה באמת רואה התפצלות? כי הרי ישיבת סיעה לא הייתה לכם ביחד השבוע.
רגע, אבי, מתי נולדת? אני זוכר לפני שנה נכנס מישהו מאגודת ישראל, אז אמרו פורשים מאגודת ישראל, הלכו לבד. שבועיים אחרי זה היה בעיה עם בלז, עם משרד החינוך, אמרו לכם לבד. תראה, איום שלא ממומש, זה לא איום אפילו כבר. אנחנו ביקשנו בכל עיר ועיר ללכת ביחד עם יהדות, עם דגל התורה. ותרשום את זה לפניך. מדן ועד באר שבע.
והתשובה שקיבלתם היא?
בוא, אז זה לא המקום. אבל אם אתה חושב שהעשייה המרכזית או העשייה המחדת שעומדת תחת גדולי ישראל וזה, הם בפרו הסכם, בואו באמת.
אבל בואו נודה להם, בבחירות האחרונות, בבחירות האחרונות מי שהחזיק את הקלפים ביד הייתה דגל התורה, כי לכם אין הרבה אלטרנטיבות, כי אם אתם תרוצו לבד כנראה שלא תעברו את אחוז החסימה, בטח ששלומי אמונים ובלז לא איתכם, ודגל התורה תעבור את אחוז החסימה. אז אתם היום נמצאים בעמדת חולשה.
גם חשבו לפני שבועיים שאנחנו בעמדת חולשה. אם אנחנו בעמדת חולשה, אז מה הלאום? מה הלאום?
הלאום הוא לא רק מכיוון דגל, אלא גם מכיוון שלומי אמונים, כי הם אומרים כדוגמה.
יש
שאתם... אני אתן לך כדוגמה אחרת את אלעד, שבאלעד שם יש נציג של אגודת ישראל, וגם שם חסידות ויז'ניץ בתמיכתכם, אמנם לכם אין שם חסידים, תומכים במועמד שס. זאת אומרת, אתם יוצאים נגד מועמד אגודאי, כשאין לכם מועמד אחר שלכם.
אל תעשה, הדבר הזה, אל תכלול אותי ואתם, ואנחנו והם. אני לא חסיד ויז'ניץ, לגור אין חסידים באלעד.
זאת אומרת, באלעד אתם לא תומכים בהחלטה לא לתמוך במועמד אגודת ישראל.
אף אחד לא שואל אותי. אף אחד לא שואל אותי.
אני שואל אותך.
אני מודיע לך שאף אחד לא שואל אותי.
אני עם שורשים גוראיים, לא יצויר שהייתי גר באלעד, גרתי שם לתקופה, הייתי שואל אותך האם להצביע למועמד האגודאי ישראל פירוש. רוצים לדעת את דעתך, אמרת שאתה יושב ראש אגודת ישראל.
תעשה לי טובה, תעבור לגור לשם, ואז אני אענה לך.
אוקיי, אני אשקול את זה עד לשבוע הבא. אבל רגע, בוא נדבר עכשיו גם מבחינת ההשלכות. בסוף, בוא נדבר רגע במקרו. בסוף, כל הקטטות הפנימיות האלה בתוך היהדות החרדית יגרמו לכך, יגרמו לכך, לא, רק להשלים, יגרמו לכך שבבית שמש, לדוגמה, כנראה שתיבחר עליזה בלוך בסיבוב שני, בגלל שכל מי שיעלה מולה לסיבוב השני, הצד השני שלא עלה, יתמוך בה. האם אתה יכול...
אתה יכול להגיד לי אולי איך עליזה בלוך מגיע לבית שמש בכלל?
אם אף אחד לא מקבל את 40%, שזה כנראה מה שיקרה.
אבל איך היא הגיעה בכלל לבית שמש, אתה יודע?
בתמיכת חלק מאגודת ישראל, כמדומני.
הבנתי, הבנתי, בוא לא נמשיך.
אתה אומר שאתם, היום, רגע, אני שואל אותך, אבל האם אתה מוכן, האם אתה מוכן להתחייב שבכל מקרה לא תתמכו במועמד שאינו חרדי גם בסיבור השני?
אנחנו אומרים משהו אחר, אומרים הרבה משהו הרבה יותר טוב. אנחנו אומרים, וקראנו את זה אתמול במעמד החתימה, אנחנו קוראים לכלל תושבי בית שמש, בגדול ועד קטן, החרדים לדבר השם, בואו נשב ליד שולחן, נעשה הסכם משולש. כמו בבני ברק. קדנציה, קדנציה, קדנציה.
ואתם אומרים, אתם אומרים אחרי שעשיתם צעד חד צדדי, אני רוצה אבל לשאול אותך לסיום, מהזווית של יושב ראש אגודת ישראל.
אנחנו היום יכולים לשבת ולהחליט מי יהיה הקדנציה הזו,
אנחנו היום בבוקר עשינו סקר, אתה יודע, סקר אותנטי ברדיו קול חי, כמעט 70% מהמשיבים ענו שהם לא היו רוצים לראות את המחלוקת הזאת, ואני שואל אותך, האם בזמן מלחמה...
אתה אומר לי את זה?
כן, בסוף גם אתם לוקחים צעד, האם בזמן מלחמה... זה מה שאנחנו צריכים לראות מהנציגות החרדית שמתקוטטים, ולא בין מועמד חילוני לחרדי, אלא בין החרדים.
אבל תן לי להגיד את מה שאני רוצה להגיד. תביא את דבריי לפני כלל תושבי בית שמש, לא רק 70%. אנחנו רוצים ללכת ביחד, יש לנו את הבחירות בצ'יק. אתה יודע מה זה בצ'יק? ברגע אחד, בלי לעבוד אפילו.
ביחד כל התומכים במועמד שלכם, זה לא חוכמה.
לא, לא מועמד שלנו, אני אומר לך, יש 15 שנה, הסכם ל-15 שנה.
ואתה מוכן הסכם ל-15 שנה שבבחירות הקודמות, בבחירות הקרובות אתם תתמכו במועמד דגל התורה?
ישבו ליד השולחן. תסכמן, לסכם.
זאת אומרת שזה פתוח להצעות?
הכל פתוח, הכל פתוח.
זה דרמטי, אתה קורא לדגל התורה, למרות שהכרזתם על תמיכה במשה אבוטבול, לשבת סביב שולחן והכל פתוח.
והכל פתוח, כל אחד שיגיד את מה שהוא חושב. וחייבים להגיע לסיכום. עד שיצא, שאתה
נבר. אולי זו גם סוג של בשורה לאותם מאזינים, לאותם 70% שלא רוצים לראות את המחלוקת. השר יצחק גולדקנופ, תודה רבה לך.
בבקשה.
ערב טוב. פרסומות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום,
ואיתנו שר הצפוצות עמיחי שיקלי. ערב טוב לך.
ערב טוב.
אני רוצה לשאול אותך דווקא כקצין לשעבר בשייטת, מפקד פלוגה ביחידת תגוז וגולני, בעצם גם את המלחמה הזאת התחלת כמילואימניק, איך אתה מרגיש כחייל כשאתה שומע את הדיווחים המתפרסמים על עסקת חטופים עם שחרור מאות ואלפי מחבלים, אתה לא מרגיש שזה קצת תקיעת סכין בגב של החיילים?
בראש ובראשונה, רק כדי לדייק, אני גולנצ'יק. אומנם עשיתי גם תפקיד במסגרת שייטת 13 כקצין חי"ר ביחידה, אבל עיקר שירותי הוא בחטיבת גולני, רק כדי להעמיד דברים על דיוקם.
וגולני שילמה מחירים כואבים בתחילה, ואחר כך נתנה קרב, כן. באמת,
אני
בפמטאון.
מאוד גאה בשירותי בגולני, גם בסיירת החטיבתית, גם ביחידת אגוז. אני עכשיו לשאלה, אני קודם כל, אני מכיר את פרטי העסקה וכל אימת ומלשכת ראש ממשלה נאמר במפורש שהפרטים שהתפרסמו אינם נכונים. יש בכל מה שקשור לעולמות המידע, יש הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית שהצדדים מנהלים, ומאוד קשה להתחקות מאיפה בדיוק הגיעו הדיווחים, למי היה אינטרס להוציא דיווחים כאלה, ולכן בעת מלחמה, באופן כללי ובעת מלחמה בפרט, צריכת המידע היא חייבת להיות מאוד מאוד מושכלת, וחבל לראש גם הדיווחים למשל, כאילו יש אימות עם הבית הלבן, גם זה כשבאו וצללו לטקסט, שהתפרסם
לתמיד. זה שמענו את הטקסט שאומר, נתניהו אמנם מכחיש, אבל אנחנו מנהלים את המגעים גם בלעדיו, עם טקסט שכזה.
אתה רואה שהתפרסם דבר אחד, אבל התמליל של דובר הבית הלבן הוא שונה לחלוטין ממה שהתפרסם בתקשורת. ועל שכן, אני בא ואומר, א', רגע, בואו נחכה, נקבל פרטים מדויקים. אני, גם בעסקה הקודמת, באו ואמרו כל מיני דברים, וכבר אני גיבשתי עמדה שאני מתנגד, עד שבעצם הציגו בצורה מאוד מאוד מקיפה את כל פרטיה, את כל הפרטים, ואז רק אז גיבשתי עמדה, אגב בסופו של דבר בעסקה הקודמת תמכתי.
כרגע, אז מבלי להיכנס לפרטים, אני אשאל מה עם הקווים האדומים, הפסקת הלוחמה, שחרור בלתי מידתי של מחבלים?
ככה, המחנה הלאומי מגובש, המחנה הלאומי ברובו המוחלט מגובש סביב יעדי המלחמה, מיטוט שלטון חמאס, השמדת יכולותיו, אין ולא תהיה עצירה של המלחמה, אין ולא תהיה עצירה של המלחמה, הדבר הזה הוא לא, הוא לא, הוא לא,
אבל הפסקת אש כן, גם לחודשיים ימים, עם כל המשמעויות של שהחמאס יוכל לחזור לשטח ולהתעצם בחזרה.
אני לא מכיר הצעה להפסקה כזאת, שוב, ואם תגיע, הדבר, אפשר יהיה, אני חושב שזה דבר, שוב, לי זה נשמע פרק זמן ארוך מאוד, בעייתי מאוד, אבל אני לא, שוב, אני בא ואומר, אני לא רוצה להתחיל להגיב למידע שלא יתקבל בצורה שהיא, אנחנו לא יכולים
להגיד. אני אגיד לך למה אני בכל זאת שואל עכשיו, כי זה נכון שאתה אומר שאין עדיין עסקה, אבל הקווים מסתמנים, ואומר איתמר בן גביר, מה שיקרה בסוף, שתגיע העסקה, ואז אומרים, תוך 3 שעות יכונס קבינט המלחמה, אחר כך הקבינט המורחב, אחר כך הממשלה, ואין זמן להתנגד. לכן אומר, אני מצהיר כבר מעכשיו, לא תהיה ממשלה אם תהיה עסקה כזאת. ואני שואל אותך, איך אתם בליכוד מתייחסים לאמירה הזאת?
אני בא ואומר, תראה, אני בכוונה לא מעוניין לקפוץ בראש ולהגיב לעסקה שאין לי מושג מה בעצם הפרטים ומה המתווה האמיתי. אני אומר שוב, המחויבות שלנו להביס את חמאס, להכריע אותו, היא מוחלטת. אני לא אתן יד לעצירה של המלחמה. נקודה. הבסת חמאס זה הדבר החשוב ביותר שיש על הפרק לדורות הבאים.
למרות שאחרי 118 יומים אנחנו מנסים לסכם, אנחנו לא רואים תמונת ניצחון של לכידת אחד מראשי החמאס, לא רואים את המערך שלו קורס קריסה דרמטית, עדיין אנחנו רואים אותו ממשיך לנהל, ממשיך לנהל, ואפילו 70% מהסיוע ההומניטרי אנחנו שומעים דיווחים נופלים לידיו.
לא הייתי ממהר למעט בהישג של חיסול של 9,000 מחבלים בשלושה חודשי לחימה. אנחנו אמנם סופגים עבדות, והעבדות הן עבדות כל אחד, עולם ומלואו, גם היום מחטיבת המילואים שבה שירתתי, התפרסמו שני לוחמים ועוד נוספים, ושוב, אבל באופן יחסי ללחימה בשטח כל כך מורכב וכל כך, צה"ל בסך הכל עושה את זה בצורה שהיא מאוד 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 מוצלחת בעיניי. אתה מדבר עכשיו על חיסול הבכירים, כמובן נערכו לזה הרבה מאוד זמן, נמצאים בתוך התת קרקע, אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו נגיע להם, אנחנו נגיע לדף, אנחנו נגיע לסינואר, ואנחנו גם נגיע למי שנמצא בג'קוזי בדוחה. אנחנו נגיע לכל החבורה הזאת, אבל זה לא...
למרות שאנחנו רואים... נכון להיום, אנחנו רואים את ישראל יושבת עם המתווך הקטרי, אבל גם את זה אפשר להבין, ואפרופו כשאתה אומר, אנחנו רוצים כאן למרחק...
בסדר, ואנחנו רואים מטרה לסרח אל הרורי, בסדר, בלב הדחיה. אז אני חושב שקודם כל צריך...
אתה אומר, גם ראשי החמאס בקטר, למרות המיקום האטרקטיבי שלהם, לא נקיים מידו הארוכה של צהל.
ממש לא, אני חושב סבלנות. מי שמחפש, אני חושב שהמילה הכי בעייתית בתוך השיח שלנו היא המילה עכשיו, כן? עכשיו. ניצחון עכשיו, או אנחנו רוצים את כל החטופים עכשיו, העכשיו הזה הוא...
לגבי החטופים אפשר להבין, כי כל יום שעובר אנחנו רואים מה קורה.
בוודאי שאפשר להבין.
הרשימה מצטמצמת לצערנו.
בוודאי שאפשר להבין, ומצד המשפחות זה מאוד מאוד מובן. אבל אני אומר,
אתה מדגיש אגב מצד המשפחות ולא מצד המטה והסקנים, אתה חושב שקצת לוקחים את המאבק שלהם להיבטים פוליטיים?
אין לי שום דרישה ממשפחות חוץ מאשר ללחוץ בכל הכוח. זה ברור ומובן.
אבל מאלה שלוקחים את זה למאבק פוליטי וקוראים להפלת הממשלה, אתה חושב שהם לוקחים כטרמפ את האירוע?
יש מי שמנצלים את האירוע בצורה צינית, לצורכיהם, מציגים את עצמם כצדיקים, ובסופו של דבר מקדמים אינטרסים שהם אינטרסים זרים שהם לא מעניין. עכשיו אני אומר את הדבר הבא, כדי לסכם את מה שאני מנסה לחדד ולהעביר פה. זה קרב ארוך, קשה, צריך להתייחס אליו כאל ריצת מרתון ולא כאל ספרינט, וכל מי שמכיר קצת ריצת מרתון, יודע שהמרתון מתחיל בקילומטר ה-36. רק אז מתחיל הקושי האמיתי. ואנחנו נמצאים עכשיו בשלבים שהם השלבים היותר קשים, שבהם נדרשת סבלנות, ובהם נדרש איפוק, ולא להתלהם, ולא להתחיל להיכנס לאווירה של שפיפות קומה, כי בסופו של דבר, ניצחון במלחמה, הוא צריך לבוא גם מתוך אמונה, והוא צריך גם לבוא מתוך איזשהו חוסן מנטלי, וגם מתוך איזשהו מבט שהוא מבט פוזיטיבי על המציאות. מי שנכנס לאווירת דכדוך, מי שנכנס לאווירת יאוש, הוא לא יכול לנצח שום דבר.
אבל אתה מדבר על איפוק. אז אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך לסיום, לגבי האיפוק גם מהצד הימני, חלף זמן מאז הכנס ביום ראשון, במבט לאחור וראית את התגובות משמאל, ובסוף יש גם חיילים משמאל ברצועה, האם זו לא הייתה טעות ללכת לכינוס כזה שהוא אצבע בעין לפחות למחצית מהחיילים שמשרתים היום ברצועה?
אני, תראה, יש המון כנסים שעוסקים ביום שאחרי, השמאל מדבר על חולם להביא את מרואן ברגותי, בימין יש מי שחולם על יישוב של כל הרצועה מחדש עם כל מיני גרעינים, יש כאלה שחושבים שהתיישבות פיקו, התיישבות בביטחון זה דבר שהוא חשוב, אני לא רואה בה, אני חושב שכל צד יכול לעשות את הכנסים שלו, ואני חושב שהמאומה שהתחוללה פה כתוצאה מהכנס הזה היא לא במקומה, ואין אין, אין, אין איזה שום הצדקה. זה בסדר לעשות כנס מצד שמאל, ששם החולמים מפנטזים להקים מדינה פלסטינית עם מרואן ברגותי, ובצד ימין יכולה לבוא תנועת נחלה, ויכול לבוא יוסי דגן, ויכול לעשות...
ונתניהו לא שאל אותך, מיכאי, למה הלכת?
לא, קודם כל הוא שמע הרבה מאוד שרים וחברי כנסת, לא ראיתי שום בעיה בכנס הזה, ואין לי שום חרטה, ושום... לא רואה בזה מדינה דמוקרטית, חופש ביטוי, אני חושב שמבחינתי, הערך הוא לבוא ולומר, יש קשר בין התיישבות לביטחון, אנחנו בסופו של דבר, בשנת 2005, פינינו חבל ארץ, החרבנו במו ידינו חבל ארץ, מתוך מחשבה שזה יביא ביטחון, וזה יביא בסופו של דבר אסון. זה בעיניי הדבר שהוא המסר המרכזי, שבעיניי הוא זה הדבר החשוב בעיניי.
השר עמיחי שיקלי, הליכוד, תודה רבה לך.
תודה.
נצא להפסקת פרסומות קלה, ומיד נחזור. יישארו איתנו.
עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
שר הרווחה והביטחון החברתי יעקב מרגי, ערב טוב.
ערב טוב לך אבי, ערב טוב לכל המאזינים.
ערב טוב, תראה, דיברנו קודם עם שני שרים שהשתתפו בכינוס לחידוש היישוב היהודי בגוש קטיף. אותך לא ראינו מרקד, ולא בגלל שלא הוזמנת. אתה חושב שהכינוס הזה היה טעות?
אני חושב שבעת הזו, בוא תראה, אני לא תחלק תראה, אבל בעת הזו צריך לשחרר את החברה הישראלית ואת החיילים מכל ויכוח פוליטי. וזה, בקטע הזה זה טעות, כן, העיתוי טעות.
זאת אומרת להתמקד רק בענייני המלחמה, כל דבר שהוא שנוי במחלוקת, לשים אותו בצד.
כל דבר שהוא יציב ויפריע לתשומת הלב המרכזית של הצלת חיי אדם, חיילנו, הצלחת חיילנו, כל דבר כזה מזיק, גובל בפיקוח נפש.
הכינוס הזה גובל בפיקוח נפש, כשאתה מציף נושאים אחרים.
אני אומר, לא, אתה יודע, עם אנשי תקשורת אני זהיר. אני אומר, כל מה שמסיר את תשומת הלב של החיילים, גובל פיקוח נפש. הרי בעזה נמצאים באותו טנק. שמאלנים, ימנים, חרדים, חילונים, דתיים, כל הסוגים. להכניס אותם עכשיו לוויכוחים שיש לנו פה, זה המותרות, זה הזמן, אני לא מבין.
טוב, דברים כדורבנות. אני רוצה לשאול אותך, ואנחנו רואים את המחירים שישראל כנראה תצטרך לשלם בעסקת החטופים, ואנחנו זוכרים את תמיכתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בעסקת שליט. מצד שני, ראינו מה קרה אחרי עסקת שליט. האם מבחינת ש"ס יש מחיר שישראל לא תוכל לשלם על עסקת חטופים, או שהכל קשר כדי להביא אותם הביתה?
תראה, אנחנו גדלנו על כך שאין לדיין אלא מה שאין עברות. אנחנו גם צריכים להבין שהאויב הרע, האנטישמי, הנאצי, שומע אותנו. לכן אני לא רוצה לומר לו בשידור מה אני כן מוכן, מה אני לא מוכן. אני כן אומר לך, ואני לא מתחמק מהשאלה. כפי שאמרתי, אין לדיין אלא מה שאין עברות. יש לנו על זה קבינט מלחמה, קבינט מורחב, ממשלה, שזה ייבדק ויתברר ויבוא. לממשלה, ואני אשאל את כל השאלות שאני אשאל ואקבל תשובות, ואני סמוך ובטוח שמדינת ישראל יכולה לחיות עם זה, אני ארים ידיים כהמלצת אנשי המקצוע. אני לא יכול לסמוך עליהם בקרת, לא לסמוך עליהם בעניינים של מנהגים וזה, בדימויים שלנו.
אבל בכל השאר אתה כן מרגיש שאתה יכול לסמוך, למרות השביעי באוקטובר, שכולנו סמכנו עליהם די בעיניים עצומות, וראינו לאן זה הוביל אותנו. האם לא צריך להפעיל כאן שיקול דעת גם שלכם כדרג מדיני?
אני מאלה שלא שכחתי שיש גם בורא עולם שמנהל את העולם. ואני אומר לך, למרות שאני לא אותו אדם אחרי השביעי באוקטובר, ואני שואל שאלות גם שאלות שנראות נשמעות מטומטמות, אני שואל אותן. אבל זה התפקיד שלי כשר לשאול, על זה שלחו אותי, אני אשאל. אין לי גורם מקצועי אחר. מה אתה רוצה שאני אשאל את ראש הצבאות המשולבים של ארצות הברית, ראש המטות המשולבים של ארצות הברית? אני שואל, כן, את המטה הכללי של צה"ל, שאנחנו סומכים עליו שהוא שולח את בנינו לקרב, נשאל אותו את השאלות הקשות ביותר. אנחנו פשוט הפסקנו לשאול אותם שאלות. נרתענו מהיהירות, מהגאווה, לכן הפעם אנחנו נשאל שאלות, כן, חובה גם עלינו לשאול שאלות, נשאל שאלות, מקבל תשובות. ומרגע שנדע שכן, הצר שעובר בנזק המלך, אני ארים יד בעד.
אבל כשאתה רואה את הפרסומים על אלפי מחבלים שעומדים לשחרר, על כך שתהיה עצירת לחימה, האם כשאתה שומע את זה, מתעוררת אצלך שאלה? כשאתה אומר אני צריך לשאול שאלה.
יש לנו הרבה, סינואר, יש לו הרבה ישראלים שמתנדבים לתת לו הרבה מתנות ומידע בחינם. אני לא מוכן לתת לו מידע.
תשמע, אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, וצועקים לי באוזניה, דבר איתו על הרשויות המקומיות, ואני רוצה לשאול אותך, ואני מכיר את עמדותיך, האם אנחנו לא צריכים לאחז בושה, אנחנו כחרדים, כמגזר, שמה שמעסיק אותנו היום זה אש המחלוקת הפנימית, כשאתה עכשיו חוזר מניחום אבלים, אתה מטפל כשר רווחה, במקרים שאי אפשר פשוט, תצמר נסערות כשאנחנו שומעים את המקרים האלו, האם אנחנו לא נכשלנו שבזה אנחנו מתעסקים תוך כדי המלחמה?
תראה, מרגע שנקבע תאריך, אפשר להצטדק ואפשר להתנהג בתהרנות ולטמון את הראש בחול, ואתה צודק לכאורה, בסדר? אבל מרגע שנקבע תאריך אחרי דחייה, נדחה הרי, יש ירידה במאמץ המלחמתי. החוק קבע 27 לאוקטובר, 27 לפברואר. הרי אתה לא רוצה שאנחנו נפקיר, הרי הבחירות זה אמצעי, זה לא התכלית. אנחנו בסוף צריכים שיהיה כוח לנציגים שלנו ברשויות המקומיות כדי לספק את לצערי הרב, אני אומר, זה לא מובן מאליו, את הדברים הכי בסיסיים, לא מותרות, הכי בסיסיים.
אבל בערים חרדיות פרופר, בני ברק, אלעד, בית שמש, למה אי אפשר לשבת ולהסתדר למען השם? הציבור תולש את השערות ולא מבין. הרי אם תשאל את הציבור, את הבוחרים, הם יגידו לך, אנחנו מסתדרים נהדר. מי שגורר את כולנו לקלחת של מחלוקת, אלה הפוליטיקאים, זה אמור להיות ההפך. בטח בתקופת מלחמה.
בוא, אני אומר לך בצורה הכי ברורה. אנחנו, כמי שנמצא למעלה, כמי שמוגדר פוליטיקאי, אנחנו מקבלים את הצרכים מלמטה. אין לנו עניינים, שאני אומר לך, כולנו, ואני אומר, זה על דעת כל המפלגה שלי, כולל ראשי המפלגה. אם יש דרך לאחדות, אנחנו הראשונים.
גם כעת, כי היה פה השר גולדקנופ שאמר, מבחינתי אפשר לשבת עם דגל התורה, הרי הם הולכים איתכם בבית שמש, עדיין, למרות שהכרזנו על תמיכה, לשבת סביב שולחן עגול ולסכם דברים. האם עדיין הדלת פתוחה להבנות?
א', כל עוד אני רדולק, עוד ניתן לתקן, זה לא אני אמרתי. אבל אני אומר לך, וגם אם בסוף ירוצו כמה רשימות, החוכמה היא לעשות את זה בכבוד,
בדרכי התורה, במכובדות, ולא להיכנס למחלוקות, לא לאבד לרגע את יראת שמיים, את ההשקפה שלנו על מזבח הבחירות. אבל לא צריך להיבהל, וגם בואו תראה, אנחנו בעולם התורה שלנו, אנחנו מכירים חסידויות וזרמים וכל הסוגים, והשמיים לא נופלים, לא צריך... הלוואי והיה אפשר לייצר אחדות ואחידות בכל הרשויות החרדיות.
זה נכון לומר אבל שאתם כשעה שמים את מאווייכם לשתי ערים, לבית שמש ולאלעד, שם אתם שמים את המועמדים שלכם ובכל השאר אתם מוכנים להסתדר. אני אגיד את זה כהגדרה.
אני לא אומר את זה ככה, אני אומר צורה אחת משמעית. איפה שיכולנו, איפה שעמדו איתנו בהסכמים. איפה מי שעמד איתנו בהסכמים, הלכנו איתו ועמדנו, מי שהפר איתנו הסכמים, אנחנו לא נתנו את הלחייה השנייה. בכל מקום שאנחנו מתמודדים, יש לנו רצון להצליח ולנצח. לא קשור. והנה אני אומר לך, אני יכול להרגיע את כל מי שפוחד מניצחון של ש"ס. ש"ס מנצחת, כל האוכלוסיות נהנות. בלי יוצא מן הכלל.
למרות שאתם גם יודעים לבוא חשבון עם מי שצריך, בואו לא נהיה תמימים כמו שאמרת.
מה זה לבוא חשבון? לבוא חשבון פוליטית, אבל אחרי שנבחרנו, אנחנו עבדים נרצעים לציבור כולו.
וכשאתה אומר לא קיימו איתנו הסכמים, אתה נוסע עיניך לגזרת אלעד כמובן.
כן, זה מתחיל משם.
ונמשך?
גם אני שמח שבבית שמש לא חוזרים על טעויות כמי שהיום. אני מקווה שעוד, אם יש עוד מישהו, אני לא בקיא כל כך, אם יש עוד מישהו בחוץ, אנא, שיתכבד ויכנס גם הוא להסכם האחדות הגדול הזה.
טוב, השר מרגי, אני שומע על כולך שאתה לא נהנה לדבר על הנושאים האלה, והאמת שאני מזדהה איתך. אני יודע כמה ליבך חם לנושאי רווחה ונושאים אחרים.
אני לא נמצא שם, אני באמת לא נמצא.
אז את השיחה שלנו הבאה נקבע בעניינים האלו. השר יעקב מרגי, תודה רבה לך. ערב טוב.
תודה רבה וערב טוב.
כתבנו מולדי אלפרין, כתבנו בכנסת, פרסום ראשון על האופטימיות שהביע השר ביטון במהדורה המרכזית אמש, לגבי פתיחת נושא הכספים לחינוך החרדי. כעת הנושא הולך אחורה, מה אתה יכול לספר לנו?
כן, אז ערב טוב אבי, כמו שאמרת, אתמול למעשה שר החינוך ביטון טוען, השר במשרד החינוך טוען שיש התקדמות בנושא הזה של הכספים הקואליציוניים, ובסוף הם יכנסו לספר התקציב. אלא שאנחנו מפרסמים שאתמול מדובר היה בהצעה של גם... אנשי אגף התקציבים במשרד האוצר וגם אנשי יועצת המשפטית במשרד החינוך, הם הביאו כל מיני הצעות פשרה. המפלגות החרדיות עדיין לא הסכימו להצעות האלה, אבל היו מוכנים בכל מקרה לדון בהם, אלא שהבוקר באופן מפתיע, כל האנשים האלה שהביאו את הצעות הפשרה חוזרים בהם, ולמעשה מודיעים גם למפלגות החרדיות וגם לשר האוצר, לא נסכים להכניס את הכספים הקואליציוניים לספר התקציב, עד שלא יהיה תשובה מבגץ. צריך להגיד, יש עתירות בנושא נגד הכספים הקואליציוניים, אז למעשה הם רוצים לקבל תשובה מבגץ, ורק אז הם יגידו אם הם מוכנים בכלל.
וזה בדרך כלל מעגל חוזר, שאותם יועצים משפטיים יודעים מראש מי הולך לעתור, ואומרים להם, תלכו, תרוצו, ואנחנו נתקע את הכספים. ככה זה עובד לצערנו. ועד שלא יכניסו חבר'ה משלנו גם לאגפים המשפטיים ולשאר המוקדים הפקידותיים, אנחנו תמיד נסבול מנחת יד הפקידים. תודה רבה לך, נכון. מוטי אלפרין.
ואם אפשר במילה אחת רק, אז היום מליאת הכנסת למעשה נסגרת בלי שהתקציב מונח, ככה שהתקציב נדחה בעוד 4 ימים לפחות עד יום שני הקרוב.
העיקר שברשויות החרדיות נאבקים על התפקידים של הפוליטיקאים. מה יהיה עם המורות החרדיות? שידאגו לעצמן. תודה רבה, מוטי אלפרין, ועד כאן. רבה. המהדורה המרכזית ליום רביעי. אנחנו נאמר שוב תודה רבה לעורכת הראשית אסתי פלד, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, כאן אבי בלום, שנשמע בשורות טובות.